צהריים טובים, השיעור לרפואתו השלמה של ישראל איפשיץ, אתה יודע בן מי?
ישראל בן,
אתה יודע?
כן, בן אסתר ומרדכי.
ישראל בן אסתר, שיהיה לרפואתו השלמה במהרה בימינו אמן. טוב, אנחנו עומדים ממש מספר ימים לפני ליל הסדר, וכמובן שבאופן טבעי אנחנו רוצים לדבר על ליל הסדר, אבל לא על שום דבר אחר. עכשיו, אני לא זוכר אם דיברנו על ארבעת הבנים, אבל אם לא דיברנו, דיברנו על העניין של אפילו כולנו חכמים, כולנו לומדים, צריכים לספר יציאת מצרים, לא לפלפל, לא פלפולים, על הסיפור של יציאת מצרים, כמו שצריך. עכשיו, כדי, איך אומרים, לגשת את הדברים בצורה חכמה ונבונה, אנחנו גם צריכים להכין את עצמנו, וחלק מההכנה זה לדעת מי הולך לשבת איתנו בליל הסדר, כדי שנדע איך להתנהג עם כל אחד בהתאם למה שמתאים לו. אז אומרת לנו, אגדה בארבעה בנים דיברה התורה. עכשיו, חשוב להבין, אגדה לא סתם בא מספר לנו סיפור, מה זה ארבעת בנים דיברה התורה. בא להסביר לנו שבעצם, קודם כל זה כל אחד ואחד מאיתנו יש את ארבעת הבנים האלה בפנים. כי מה שיש בחוץ, יש בפנים, מה שבפנים, יש בחוץ, זה כמו שהקבלה אומרת, מה שיש בפרט, יש בכלל, מה שיש בכלל, יש בפרט. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לדעת ולהבין איך אנחנו מתייחסים. עכשיו, אחת השאלות המעניינות זה כמו שדיברנו כבר פעם בעבר, החכם בעצם מה הוא שואל? מה החוקים השיטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? והשאלה לא נראית לנו כל כך חכמה בינינו, מה כל כך חכם לשאול שאלה כזאת? זה, תראה, סליחה, זה טיפש שואל שאלות כאלה. לך תיקח, תיקח את הספר הלכה, שולחן ערוך, משנה ברורה, תלמד. מה זה מה החוקים המשפטיים? מה, 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 מה אתה מדבר בכלל? והתשובה היא בכלל עזויה. אין מפתירים, אתה אגיד לו בהלכות הפתח, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מה הקשר בין השאלה לבין התשובה, ואיפה החוכמה הגדולה בכל הסיפור הזה? אבל בשביל זה אנחנו צריכים באמת להבין מה שורש העניין כאן. עכשיו, אם אתם זוכרים, היה באחד השנים שעשיתי כזה משחק של ארבע שאלות ותשובות, ואחת מהשאלות הייתה באמת, הרי אנחנו מזכירים יציאת מצרים כל יום, שמה אנחנו צריכים לשבת לילה אחד מיוחד, לשבת לדבר ביציאת מצרים. עכשיו, התשובה בהרחבה, כאילו, כי זה בעצם הבסיס והיסוד של ליל הסדר. שמה בעצם הרעיון? וזה בעצם השאלה של החכם. מה החכם שואל? החכם שואל את השאלה הזאת בדיוק. הוא אומר, רגע, אני לא מבין. אני בחור צעיר. אז אני מבין שאני צריך לשבת כאן כל הערב הזה ולספר ביציאת מצרים. אבל אתם המבוגרים, עם כל הכבוד לכם, הרי אתם כל יום מזכירים יציאת מצרים. מה אתם זקוקים ללילה הזה? אז אתה יכול להגיד, הגעת למנחה ביום ההוא לאמור, שזה בעצם חלק מהתשובה, אבל בתכלס באמת, מה... הוא בעצם שואל שאלה מאוד חכמה. תחשבו על זה. דבר שאתה כל יום מתעסק איתו, זה לילה אחד שלם, אתה... מה, מה המיוחד בלילה הזה? זה בעצם גם השאלה של מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. מה הרעיון של זה? בשביל מה אנחנו צריכים לשבת לילה שלם, וכל המרבה לסייע, ולספר ביציאת מצרים הרי זה מקובל. מה הביג דיל? אני לא מבין, הרי כל יום בתפילה אנחנו מזכירים יציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. במהלך השבוע אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה פעמים. אז מה אנחנו צריכים את זה? וזה בעצם השאלה של החכם, וזה באמת שאלה חכמה. מה אנחנו צריכים את ה...
הייחודיות.
כן, מה החוקים הזה אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה זה? על מה אתם יושבים כאן? והוא אומר אתכם, הוא לא מוציא את עצמו ממנו, הוא אומר השם אלוקינו אתכם, כי מה הוא אומר? אומר, אני מילא בחור צעיר, אני יכול להבין את זה, אבל אתם... כי חשוב להאמין שבסופו של דבר גם אם אדם נמצא לבד עם עצמו, הוא צריך לשאול את השאלות ולענות את התשובות. אם אין ילדים, אז הבני הזוג שואלים אחד את השני. או גם יש מבוגרים, זה לא משנה. זה לא העניין כאן שכאילו, והגעת לבלך ביום על הומור, זה רק העניין של לספר לילד. זה להעביר את המסר גם, גם בינך לבין עצמך. ומה התשובה? אז התשובה לכאורה נשמעת, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. איזה תשובה זאת? מה ענית לו? מה המיוחד בלילה הזה? מה ענית לו? שאין מפתיר, עכשיו בוא נגיד, מה אנחנו אומרים בעצם? אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה אפיקומן?
כאילו, המנה האחרונה לצורך
העניין. האפיקומן בארמית זה הדיזרט, זה בעצם הכינוח. לכן, עכשיו, למה אנחנו באמת קוראים למצה אפיקומן? הרי המצה נקראת אפיקומן, מה שאנחנו אוכלים בסוף הסדר, כי אנחנו אוכלים אותה בסוף הסדר, והיא בעצם הכינוח של הלילה הזה.
מה זה אוכלים אותה בסוף הסדר?
אפיקומן, את האפיקומן אתה אוכל בסוף הסדר.
ספציפית, אנחנו אוכלים אותה?
אפיקומן בסוף הסדר.
אנחנו גם אוכלים מצה...
זה לא קשור, זה לא אפיקומן.
כאילו, את אותה מצה,
יש כמה מצוות במצה, יש כמה מצוות במצה. האפיקומן הוא כנגד קורבן הפסח. זאת אומרת, הוא ממש כאילו קורבן הפסח. עכשיו, מה הרעיון, רעיונית? למה אני בעצם אוכל אותו בסוף הסדר? ומה בעצם אומרים לנו בהלכה? אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אחר הפסח הכוונה אחר קורבן פסח. ומה זה אפיקומן? אמרנו קינוח. זאת אומרת שבעצם ההלכה אומרת שאחרי שאנחנו אכלנו את קורבן הפסח, אתה לא יכול לאכול שום דבר אחר. אתה לא בא עכשיו ואוכל תפוח עץ, ולא תותים, ולא שום קינוח. כי אחרי הפסח אין קינוח. זה בעצם במילים אחרות, אתה אחרי קורבן הפסח אין שום דבר. ונשאלת השאלה, למה? מה קרה אם אני אחרי האכילה של המצה שהיא זכר לקורבן הפסח יאכל איזה תפוח עץ? מה קרה? ככה, איך אומרים, להעביר את הטעם של המצה, כבר פוצצו אותי עם כל המצה הזאת כל הערב הזה. אני רוצה קצת להעביר את הטעם. מה כל כך נורא בזה? אבל זהו בדיוק הרעיון של הלילה הזה. הרעיון של הלילה הזה שאנחנו יוצאים עם הטעם של קורבן הפסח. אנחנו יוצאים, מה זה מצה? מצה זה לחם אמונה, זה לחם בריאות. אנחנו יוצאים מהלילה הזה בהבנה ובתובנה שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד והמיוחד. עם העניין של יציאת מצרים, עם העניין של קורבן הפסח. אם אנחנו נאכל משהו שיפיג את הטעם, פספסנו את כל הרעיון של הסגל. עכשיו, למה באמת אנחנו צריכים את זה? כי במהלך השנה כולה אנחנו אמנם מזכירים ואומרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, וזה כמו שאמרתי לכם, זה כמו אותו אחד שכואב לו הגרון והולך לרופא, והרופא נותן לו כדורים ואומר לו, כל שלוש שעות תיקח, ובעוד שלושה ימים אין בעיות. הוא חוזר אחרי שלושה ימים, בקושי מדבר. הוא אומר לו, מה קרה? מה, לא עשית מה שאמרתי לך? אמר, כל שלוש שעות בלעתי את הזה. הוא אמר, מה בלעת? מי אמר לך לבלע? אתה צריך למצוץ את זה, סוכריות מציצה, זה לא כדורים שאתה בולע. כדורים של כאב גרון, אתה צריך למצוא כדי שזה ישפיע. אותו דבר אנחנו בעצם עם העניין של יציאת מצרים. אנחנו בולים את זה. בולים. אופ, יציאת מצרים. אופ, יציאת. אנחנו לא מוצצים, לא מגיעים לתמצית, לא מבינים על מה אנחנו מדברים. כמצוות אנשים מן ומדה. וככה גם לצערנו הרבה פעמים אנחנו גם מתפללים. ותדע, עושים, גם הרבה מצוות אנחנו עושים בצורה כזו של רגילים, כמו אוטומטים, כמו רובוטים. זה הרעיון. עכשיו, זה לא רק שזה לא הרעיון. אנחנו בעצם באיזשהו מקום נחלש את האמונה שלנו. למה? כי אם אנחנו אומרים יציאת מצרים בלי להבין מה אנחנו אומרים בכלל, כי בלענו את זה, ואז אנחנו שומעים שזה עושה ככה, והוא ביבי נבחר עוד פעם בבחירות, והוא הולך נגדו, וזה ספר את הקולות, ופה דונלד טראמפ מנהל שם את העניינים, ופה המשוגע הזה, הדרום קוריאני רוצה להפיל לצצת אטום, אנחנו מתחילים לחשוב שמי מנהל את העולם? שהם מנהלים את העולם, הם לא מנהלים את העולם. יש רק אחד יחיד ומיוחד שמנהל את העולם, זה הקדוש ברוך הוא. וזה כל הרעיון של יציאת מצרים. אז מה? הרעיון הוא כאן, שהיות ואנחנו כל הזמן נמצאים בתוך העולם הזה, ואנחנו את העניין של יציאת מצרים רק מזכירים כאילו בצורה מאוד חפיפית, אנחנו זקוקים ללילה הזה כדי לחזק את האמונה שלנו. כדי להבט ולהבין ש... הקדוש ברוך הוא באמת נמצא מאחורי העניינים. חבר'ה, זה מאוד פשוט, אנחנו מדברים כאילו זה כל מובן. זה לא כל כך מובן. ואנחנו בעצמנו מרגישים את זה. אנחנו מפחדים מדברים, אנחנו עושים דברים בגלל שהוא עשה וזה עשה. אנחנו לפעמים מתחנפים לאנשים שלא צריך להתחנף. וזה, מישהו רק יקרא את שער הביטחון בחובות הלבבות, יבין עד כמה שבעצם אנחנו בפיסוס גדול. כי אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לפחד מאף אחד. רק ממי? מהקדוש ברוך הוא. וגם כאן הפחד הוא לא פחד שירביץ לי או יעשה לי רע. הפחד הוא שאני אתרחק ממנו. זה הפחד. ואני רוצה להיות קרוב אליו. כל הרעיון הזה של ליל הסדר, זה שאנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהבין שהוא נמצא מאחורינו. להגדיל את הביטחון שלנו. וכמו שאני אמרתי זה, ותבין, תמיד אני מספר כדי להמחיש, דיברנו על זה 20,000 פעם, אבל זה, בעצם אני חושב שזה אחד המשלים הכי יפים להמחיש את הרעיון הזה של ביטחון באשם. על אותו אחד מטפס הרים, שמתאמן חודשים בשביל לעלות על האברסט. ובסופו של דבר הוא עולה, וזה לילה סוער, ולילה בלגן, והוא מוצא את עצמו פתאום באמצע הלילה, תלוי בין שמיים לארץ, מחזיק ביד אחד סלע, ומתחתיו תהום, חושך מצרים, קור כלבים. זה או שהוא יקפה למוות על הסלע, או שהוא יידרדר לתהום, ומה נשאר לו לעשות? הוא צריך לקדוש ברוך הוא. שמע ישראל, אתה יודע, פתאום מגלים האלה, פתאום כולם מגלים את האמונה.
בדיוק כשמטוס עומד להתרסק, אז פתאום...
כן, פתאום כולם נהיו צדיקים, שמע ישראל, מדברים לקדוש ברוך הוא.
איזה וחיים לא כל כך לדום בזה.
עכשיו הוא מדבר לקדוש ברוך הוא. ופתאום יוצאת בת קול משמיים ועונה לו. כן, מה רצית? עכשיו, איך מספרים את זה לפעמים עם עדים, כאילו אתה נמצא בהר, וזה אומר... הקדוש ברוך הוא, השם, 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 ואז יוצאת בת קול משמיים, כן, 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 בני, 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 מה רצית, 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 אומר, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. אומר, אין בעיה, 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 תעזוב את הסלע, סלע, סלע, סלע. עכשיו נשאלת השאלה, עוזב את הסלע או לא עוזב את הסלע?
לא עוזב את הסלע, הוא בחיים שלו לא בטח בקדוש ברוך
הוא. עכשיו, בבוקר מוצאים אותו, שהוא כפול כולו, כי הקור שם זה קור שאתה, אתה, לא, אם אתה לא זז, אתה בצ'יק, אתה קופה. דבוק שם על הסלע, ומתחתיו 20 סנטימטר היה כזאת בליטה, שאם הוא היה עוזב את הסלע, הוא היה ניצל. אפשר לסיים את הציור, סיפור גם אחרת, אבל בוא נגיד ככה, אם אנחנו נחשוב שאנחנו בסיטואציה הזאת, מאוד קל לבוא ולהגיד, תעזוב את הסלע. מאוד קל. אבל תכלס, אנחנו נעזוב או לא נעזוב? וזה בעצם שאלה של אמונה.
וזה בעיה.
זה אנחנו מדברים. לכן, זה בדיוק הרעיון של הלילה הזה. עכשיו, אני לקחתי זה לקיצוניות, כי אחרת אנחנו לא מבינים מה אנחנו יושבים ועושים כל הלילה הזה. אבל אם אנחנו באמת נבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל, אז נכון שיהיו רגעים שבהם האמונה שלנו, בוא נגיד, היא לא עד כדי כך. אבל לפחות בלילה הזה אנחנו נגביר את האמונה. אנחנו נגדיל אותה. וזה בעצם הרעיון של ליל הסדר. ולכן, השאלה של החכם היא שאלה חכמה מאוד. והתשובה היא לא פחות חכמה. אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אתה צריך לצאת עם הטעם הזה של הלחם של האמונה, של קורבן הפסח, שהוא מדבר לך על יציאת מצרים, אתה צריך לצאת עם זה. אם אתה תאכל עוד משהו, השכחת את הטעם. לצערנו הרבה אנשים קמים לאחרת בבוקר, דרך אגב זה הלילה היחידי בשנה שלא אומרים קריאת שמע על המיטה, מכיוון שהלילה הזה שמור במזיקים. אין מזיקים בלילה הזה. זה הלילה של גאולה.
ואנשים קמים... למה לא מניחים תפילין בפסח ובסוכות?
דרך אגב, יש...
כאילו, אני אומר לך בכל המועד.
כן, 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 כן. דרך אגב, יש כאלה שסוברים שכן צריך להניח תפילין. אבל יש אחרים שאומרים שמה קורה? מה זה האות? התפילין הם אות. הם אות בינינו לבין... חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שבחגים, ימים טובים, אתה לא צריך את זה, כי יש לך את החיבור של החג.
אתה גם יכול להגיד שיש לך את החיבור
היום יומי
שלך.
לא, זה בדיוק ההבדל. כמו שאתה עכשיו שואל של המוח חכמה, זה ומצה. חמץ זה דבר שאתה אתמול אכלת אותו והיה כשר למהדרין וקיימת איתו מצווה. ופתאום היום אתה לא רק לא יכול לאכול אותו, בל יראה ובל ימצא. אסור לך לראות אותו. שתבין, אסור לך לראות את החמץ שלך, אם זה שלך. אסור לך לראות אותו. ואם חס ושלום אתה אוכל חמץ, אתה... יש לך את העונש הכי גרוע שיכול להיות, קראת. בזמן שבן אדם אוכל חזיר, הוא מקבל מלכות. זה כל הסיפור. והרבה אנשים תשאל אותם מה יותר חמור, לאכול חזיר או לאכול חמץ, אני מבטיח לך. אלה שלא יודעים, יגידו חזיר. נכון, זה הגיוני. כי חמץ, כל השנה זה כשר. חזיר הוא כל הזמן כזה טרף. אז ברור לך שמה יותר גרוע, לאכול חזיר. אבל זה לא ככה. מי שאוכל, אנשים לא מבינים את החומרה, שאנשים מסתובבים, אני רואה את זה בשנה שעברה שהיינו בקריטים, שראינו יהודים שמסתובבים ואוכלים פיצה בפסח, זה דק, לא יכול להסביר כמה זה כאב לי. אנשים לא מבינים מה שהם עושים. אתה לא מבין שאתה עובר על איסור דאורייתא. מה?
יש פיצות כשרות היום.
לא, אני מדבר על פיצה וזה... עוד פעם, לא רק שלא כשרה. עזוב, אני לא מדבר על כשרות.
מנה וחזיר ביחד.
אני לא מדבר על כשרות כאן בכלל. אני מדבר על עצם העובדה שאתה... קודם כל, קנית מגוי. לא קלו בפיצה כשרה. דבר שני, אתה בפסח. אז אתה גם אכלת טרף, גם אכלת חמץ, וכל זה בפסח, ועוד, איפה אתה עושה את זה? באמצע הרחוב. אני מילא תתחבא. באמצע הרחוב, אתה לא מתבייש? ואני לא צריך לספר לך כמה ישראלים מסתובבים בכל העולם בפסח. כל מקום שאתה לא תלך, תראה את הישראלים. אז אתה מסתובב באמצע הרחוב ואוכל פיצה? לי זה מאוד כאב. עכשיו, אנשים פשוט לא מודעים, לא מודעים לחומרה של הדבר הזה. אתה יודע מה, אל תשמור על זה, אל תשמור על זה, אבל אתה צריך להבין כמה חמור עניין של חמץ. בוא נגיד, הבן אדם הזה לא יאכל חזיר. שתבינו, הוא לא יאכל חזיר.
אבל אנחנו יהודים. יהודים יכולים לעשות אנטי.
כן, לא, אני אומר, אבל הוא לא יאכל חזיר. הבן אדם הזה שאוכל פסח לפעמים יכול מאוד להקפיד על חזיר. אבל חמץ בפסח הוא יאכל. למה? איך? זה מה שאנשים לא מבינים את החומרה.
לא שלא מבינים. אבל לא אכפת לו בכלל.
כן, כן, אבל לא אכפת לו, כי הוא לא חושב כמה שזה חמור.
לא, לא אכפת לו גם ממך.
לא, זה היה לי, זה היה לי, זה... סוף, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל...
תראה את האלה, את המוסלמים ברמדאן, כשמי שאוכל...
מתבייש,
מתבייש,
נכון.
למה אצלנו?
אני רוצה לספר, אני אף פעם לא אשכח שהייתי בסדיר, היה לנו איזה סמל משמעת שם בזה, שהוא ביום כיפור,
אכל. פשוט לפני כולם אכל. אתה יודע מה עשו לו?
בצבא
אסור שזה יקרה. באותו ערב עשו לו סמיכה, הכניסו לו מכות רצח, הוא לא יכל, הוא לא יודע מי היה, מי לא היה, זה היה בסיס קטן, זה לא משנה, אבל... ומי הרביץ לו? דתיים? החילונים! פשוט לא יאכלו, אתה יודע מה...
אין לך סיבה להרביץ לו, במקום עשו את זה.
לא, אני אומר, כל כך הרגיז אותם, שבן אדם הזה אוכל... כן, עוד אוכל להם את החמץ, או סליחה, אוכל ביום כיפור. אתה רוצה לאכול? כנס בחדר שאף אחד לא יראה אותך. אתה יודע שכל עם ישראל צם, הרוב של עם ישראל צם ביום כיפור. אז אתה בא ולהכעיס, אתה אוכל לפניהם.
זה האופי שלנו.
אז עוד פעם, זה בשביל זה, הלילה הזה, עכשיו אני אומר את זה, למה אני אומר את זה? כי גם בתוכנו יש את הדברים האלה. בקטנה, כן? אבל יש את זה אצלנו גם. יש את הפרוע הזה אצלנו, יש את התאווה הזאת, יש את כל הריצה הזאת, יש את החוסר אמונה הזה. אנחנו, יש לנו גבול האמונה, כי אם היינו באמת מאמינים, תאמין לי, היינו כולנו כל היום מחייכים. באמת, אני אומר, היינו כולנו מחייכים כל היום. זה כמו שבקבלה, אחד מהדברים הכי חשובים, אתם יודעים מה זה? תענוג. בן אדם צריך להתענג. אבל מה זה להתענג? להתענג על השם. להתענג על הדבר האמיתי. לא על שטויות. צריך להיות בשמחה כל הזמן. על מה? על שטויות והבלים? לא, על הדבר האמיתי. עכשיו, בשביל זה פתאום אנחנו מתחילים להבין כמה שהשאלה של החכם היא חכמה. וכמה שזה בין זה בסיס ויסוד בליל הסדר. למה מתחילים עם מה נשתנה הלילה הזה? כדי שנבין שהלילה הזה הוא לילה מיוחד. זה לא עוד פעם להזכיר יציאת מצרים. הופ! לצערנו הרב, יש כאלה שעושים את אותו דבר. זאת אומרת, הרי אני לא אשכח, היינו פעם בית מלון בפסח, עוד לא הצפקנו לשבת, היו כבר אחרי אלה שאכלו. איך הספיקו לגדה? קראו את האגדה, מה קראו? קראו. תשמע, אם אתה רוצה לקרוא מהר, תאמין לי, אני חותם לך, רבע שעה גמרת את כל האגדה. מה הבעיה? לקרוא סתם? רבע שעה גמרת את הכל. דלק פה, דלק שם, תקרא במהירות, נגמר הסיפור, עשית את האגדה. מה עשית את האגדה? אבל זה בדיוק, זה חבל, זה פספוס. שזה אנחנו מדברים עכשיו, כדי לדעת שאנחנו צריכים להתכונן אלה לסדר. אחד מהדברים צריך להבין מה המשמעות של הלילה. עכשיו, כאן יש עוד נקודה מאוד מעניינת. השאלה הזאת היא כל כך רחבה וכל כך חכמה. אנחנו יודעים את הדברים האלה, אבל זה טוב לעורר את הרעיון. מה יותר חשוב? היקר או הזול? שאלתי שאלה, תענה תשובה על המקום בלי לחשוב. בדיוק, יפה. לא נכון. ואנחנו יודעים שזה לא נכון. למה זה לא נכון? יעלומים יקרים?
כן.
הם יותר חשובים ממים?
לא.
יותר חשובים מהאוויר?
לא.
האוויר יקר?
לא.
וזה דרך אגב נקודה שאפשר לעמוד עליה בליל הסדר, כדי להסביר לאנשים כמה שהדברים הם טריוויאליים, כמה שזה דברים, זה עוד פעם, לא רק זה, עוד. יעלומים, יש הרבה?
לא.
מים יש הרבה?
כן.
אוויר יש הרבה? כן. אוויר יש הרבה טוב. מה זה?
לימון. לימון,
לימון. לימון, תודה, תודה. בקיצור, לא. לא, לא, אולי הוא טעה בזה. לא, אולי הוא מביא עם המטעים שלו, אבל הבית כאן של המקום, לא משנה. בקיצור, אנחנו פתאום קולטים כמה שאנחנו לפעמים מפספסים. עכשיו, אז ככה. קודם כל, מה שיש הרבה בטבע, זה חשוב יותר או חשוב פחות?
מה שיש יותר בטבע חשוב יותר.
וזה בדיוק הפוך מה שהיינו חושבים. כי מה שיש פחות, היינו חושבים שזה יותר חשוב. אבל זה בדיוק הרעיון. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מבינים את זה. ואנחנו כל כך בתוך הבלגן...
אני יכול להגיד בלי אוויר וים, אין יעלומים. בלי אוויר
וים, אין יעלומים. אין אתה.
בסדר.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? ישב מי... לא, אתה מזכיר לי סיפור על החפץ חיים זצ"ל. יום אחד יושב אצלו יהודי עשיר, עצום. והוא יהודי, צדיק, והוא עושה זה, בסדר, צדיק כזה, בסדר כזה. הוא שואל את החפץ חיים, תציג לכבוד הרב, באמת, אני לא מבין. אני מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל, עושה את הכל, מאחורי הכל, אבל אני לא רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא יפול, להפוך אותי, איך אומרים, להפוך אותי לעני במכה אחת. אומר, אני יש לי חשבונות בשוויץ, בזה, יש לי בנקים, יש לי מפעלים, יש לי... באמת, יש לי כסף בכל מקום. איך הקדוש ברוך יכול ברגע אחד להעלים את זה? החפץ חיים מרים את הראש של הגמרא, אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא צריך לזה, לקחת את זה ממך, פשוט ייקח אותך.
כן, זה משהו בדרגת, ייקח
אותך. אוני, הלבן, ירוק, סגול, חיבה. מה, מה, עם מי אתה משחק? עכשיו, מה האנשים? זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים צריך להבין. יש עקרונות בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא בחוכמתו, מה שהכי הרבה נמצא הוא הכי חשוב, מה שהכי זול הוא הכי חשוב, הפוך ממה שחושבים האנשים. עכשיו בוא נראה מה הבעיה, שאנחנו מתרגלים ואנחנו לא מעריכים מספיק את האוויר שאנחנו נושמים, ולא מעריכים מספיק את המים שאנחנו שותים. אנחנו יותר מעריכים את היעלומים ואת התענוגות הרגעיים שאין מאחוריהם כלום.
עליהם אנחנו רוצים הכי הרבה לשמור.
ואנחנו לא קולטים שבעצם אנחנו לוקחים את הדברים בתור מובן מאליו, וצריך בשביל זה ללך לבית חולים ותראה אנשים שמונשמים. אומרים כל הנשמה תעלל כאן. מסבירים, לא כל הנשמה. על כל נשימה ונשימה אתה צריך להלל את הקדוש ברוך הוא שאתה נושם. יש אנשים שלא עלינו מונשמים על ידי מכונות הנשמה, ויש אנשים שלא יכולים לאכול ולא יכולים לשתות. זאת אומרת שבעצם הדברים שאנחנו לוקחים אותם בתור מובן מאליו הם דברים שאנחנו חייבים לשים לב, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם. עכשיו, בדיוק אותו דבר זה יציאת מצרים. כי בוא ניקח את הפרמטרים שציינו. הרבה, כל הזמן נזכיר יציאת מצרים. זה עולה לך הרבה להזכיר יציאת מצרים? לא. יש דברים הרבה יותר קשים לעשות מאשר להזכיר יציאת מצרים. אז לכאורה, זה לא חשוב? להפך. עכשיו למדנו הרגע שזה לא רק חשוב, ככל שזה יותר נמצא, וככל שזה יותר קל, זה אומר שזה עוד יותר חשוב. וזה בעצם הרעיון של הלילה הזה. כי אנחנו כל השנה לוקחים את הדברים בתור מובן מאליו. אנחנו חיים בתוך אטמוספירה כזאת וזורמים עם הדברים. ואנחנו מתרגלים לכל דבר, ואנחנו לא מבינים מי עומד מאחורי הדברים האלה. ולא מבינים, איך אומרים?
אנחנו יודעים מה.
יודעים.
נכנסים לשבת, ואנחנו יודעים מי אתם מתעסקים, שומרים על המסורת.
אומרים?
מזכירים בשבתות גם את יציאת מצרים כל הזמן.
אתה רואה, עכשיו אני עומד נמצא בגמרא.
קוראים את ספר התורה, ששם יש פרשות שלמות על יציאת מצרים.
אני עכשיו נמצא בגמרא.
אז זה לא בדיוק שאתה הגעת ליל הסדר, ואתה רק מזכיר ב-18
את יציאת מצרים. אבל לפי מה שאתה אומר, יפה, אז לפי מה שאתה אומר, לא צריך את ליל הסדר.
ליל הסדר, ויכול להיות שאת ליל הסדר אתה צריך יותר בשביל באמת לעשות שנייה סטופ.
נכון.
ולדבר על זה עם המשפחה.
ולחזק את עצמך.
ועם הילדים, וכדי להעביר את המסר לילדים.
תראה, כשאומרים לנו שעם ישראל נולד מחדש, בעצם יום הולדת של עם ישראל זה בפסח.
כן, בפסח.
עכשיו, כשאנחנו אומרים מה, אז כל שנה אנחנו נולדים מחדש, מה זה אומר לגבינו? האם כל שנה אנחנו מתחילים מאותה נקודה? אנחנו נולדים מחדש? אותו דבר זה השאלה בראש השנה, מתחדשים, מה? אתה מתחיל מאותה נקודה שהתחלת לפני שנה, לפני 10 שנים?
לא, אתה מתחדש, אתה מתחיל מנקודה אחרת, אבל אתה מתחדש.
יפה, זה כמו כשאתה נמצא בכיתה א', אתה חדש, אתה מתחיל מחדש כיתה א', אחר כך אתה מגיע לבית ספר לחטיבת ביניים, זה חטיבת ביניים, זה משהו חדש, אחר כך מגיע לאוניברסיטה או לישיבה או לכל מקום אחר בחיים, וזה כל פעם התחלה חדשה. אבל כולם מצפים ממך שההתחלה שלך תהיה במקום שסיימת, תתחיל עכשיו צעד חדש בחיים. זה בדיוק הרמיון של פסח וכל דבר. בזה שאני מאמין, כל הכבוד. אבל פסח נועד להגביר את האמונה, לעלות בעוד דרגה של אמונה. שבשנה הבאה, כשיהיה לי איזשהו קטע כזה מסריח שאני אתחיל לדאוג ממנו, אני יהיה לי אמונה יותר חזקה מה שהיה לי בשנה שעברה, ואני יחייך. ואני ידע שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה, ואני יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות. חבר'ה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, זה קורה מסביבנו, זה לא דברים סתם. תן לכם דוגמה, אתמול היינו צריכים לשלוח לעיר הבד עם שולחנות. השולחנות היו צריכים להיות מורכבים. המוביל מגיע למפעל שם לקחת את השולחנות, השולחנות מפורקים, לא מורכבים. ומתי הוא מספר לנו את זה? באמצע הדרך לעיר הבד. עכשיו אתה בבעיה. עיר הבד זה לא משחק, זה עסק גדול, ואתה עכשיו צריך לספק להם את השולחנות מורכבים. והנהג לקח אותם לא מורכבים. אתה מדבר עם הנהג, הוא לא ירכיב אותה. הוא קיבל כסף על הובלה. הוא לא קיבל כסף על הרכבה. עכשיו, מה אתה עושה? אנחנו כמעט, אני ונתנאל, נסענו, החלטנו כאילו לנסוע לעיר הבדים כדי להרכיב את השולחנות.
כמה שולחנות? הרבה שולחנות?
איזה 50 שולחנות או משהו. כן, הרבה שולחנות.
אבל לא הבאתם אותם מחול, כמו מורכבים?
לא, זה אנחנו יצרנו בארץ. זה הזמנה מיוחדת, זה לא רציתי להסתבך עם הכיסאו של השולחנות אנחנו מביאים מסין, בעזרת השם. עכשיו, מה קורה? מה אתה עושה? אתה נמצא בלחץ אטומי, כי הם שם מקבלים את השולחנות, צריכים לקבל אותם היום מורכבים. ואם לא, יש לך בעיה. טלפונים לכאן, טלפונים לשם, מי ירכיב, מי יעשה, ברגים גם לא שלחו. בסופו של דבר, והנהג כאילו לא בכיוון בכלל של לעשות את זה.
ואנחנו כבר כמעט בדרך, ואז מתקשרים לאו, מתקשרים לאו, בסוף הוא נתן עוד משהו לנהג, אמר, תשמע, אתה ראו שמעת, זה אומר, רגע, תן לי לבדוק. ובסוף, ברוך השם, בתשע בערב, התקשר לנתנאל, הכל מורכב, הכל בסדר, מבסוט עם הנהג, כי קיבל עוד כסף על זה, כן? אבל תכלס... לא, הוא לא היה, זה לא היה בעיה של הנהג, זה הבעיה של המפעל.
של המפעל, המפעל היה...
כן, 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 בסדר, אני הולך לדבר, לא צריך לספר איך אנשים כאן עובדים. בקיצור, ולעניין, אתה בהתחלה, אתה נמצא לפני שוקת שבורה. זה הכל ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. ואז בסופו של דבר, ברוך השם, הכל יסתדר. מה זה יסתדר? יסתדר לבד? הקדוש ברוך הוא סידר את זה. וזה כאן נכנסת האמונה שלנו. אני עשיתי משהו. אבל הבעיה שלנו, שבמהלך השנה כולה, אנחנו כן חושבים שאנחנו עושים. וזה בדיוק הרעיון של הלילה הזה. כל אחד, עוד פעם, אני אומר, כל אחד ברמה שלו, יש רמות שונות בחיים. זה לא דבר של, איך אומרים, כל כך פשוט. יש רמות. כל אחד, ובשביל זה, כל שנה אנחנו צריכים לנסות להגביר את האמונה. זה בעצם, הרחבנו מאוד את הקטע הזה של הבן החכם, אבל בכך כמובן קיבלנו הסבר על הרעיון של הלילה הזה, שזה בעצם עוד הרעיון שיכול להתרחב. הרשע. הרשע בעצם אומר דבר די דומה. אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז מה ההבדל בעצם בין הרשע לבין החכם? ההבדל הוא גדול מאוד, כיוון שהחכם אומר, אשר סטיבה השם אלוקינו אתכם. זאת אומרת, הוא לא מוציא את עצמו מהעניין. הוא אומר, השם אלוקינו. רק אני לא מבין מה אתם עושים כאן, אבל הוא לא הוציא את עצמו מהעניין. אבל הרשע מה אומר? מה זה לכם? מה זה כל מה זה העבודה הזאת לכם? אני זורק את זה, לא מזכיר את הקדוש ברוך הוא, מוציא את עצמו מהעניין, מה פרימיטיבים, כל הדברים האלה שאתם עושים. הוא אומר, אף אתה כשינה, ואמור לו בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה ניגל, ככה פחות או יותר כתוב בהגדה. ואתה אפילו פונה לו בגוף שלישי, וכאן נשאלת השאלה, האם זו באמת הגישה הנכונה? אז אני כותב עכשיו, כתבתי על זה לבורט לערב פסח, אבל זה בדיוק ראיתי כתבה של אורי זוהר. אורי זוהר, איך שהוא חזר בתשובה, והיום הוא מתעסק המון בחינוך. והוא אומר, חינוך, חינוך זה בראש ובראשונה באהבה. אתה, גם אם הילד הולך בכיוונים הכי גרועים שיכולים להיות, אתה עדיין צריך להעביר לו שאתה אוהב אותו. וזה בעצם היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. לא משנה מה אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, ואבא אוהב את הילדים שלו, ולא משנה מה הם עושים. ואת זה אנחנו צריכים גם ליישם בחיי היום יום. עכשיו, הוא מספר שם הסיפורים מדהימים על כל מיני דברים שקרו לו, דברים שהוא נתקל בהם, ואיך הוא מתנהג. ולמשל, אחת הדוגמאות שהוא נותן זה ש... אתה מסתכל ואתה רואה ילד שבכלל איבד את הכיוון. הולך לכיוונים חבל על הזמן. עכשיו, איך אתה מתייחס אליו? ילד חוזר בארבע בוקר מבילויים, לא יודע מי יודע איפה. מה הוא אומר הרב אורי זוהר? אתה שם לו שתי עוגיות בצלחת וכותב לו, אנחנו אוהבים אותך. אתה נשמע קצת עזוי, אבל זו הדרך היחידה.
נכון.
ברגע שאתה מגיב אחרת, אתה מרחיק אותו. זה בדיוק הרעיון של הבן הרשע. הבן הרשע הזה, איפה הוא נמצא? הוא יושב איתנו בליל הסדר.
עדיין איתנו.
בדיוק. הוא איתנו.
זה שהוא מציג דעה אחרת,
זה לא אומר... עצם העובדה שהוא איתנו זה כבר דבר חשוב ביותר.
זה שהוא מציג דעה אחרת.
אז נשאלת השאלה, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו אומרים לו? אף אתה כעת שיניו, ואמור לו, יאללה, אתה תן לו בשיניים ואמור לו. אז אם אתם זוכרים, אמרתי שהרב אזרחי מסביר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר שבעצם זה הכל צורת ביטוי. השאלה היא איך אתה אומר את הדברים. הוא אומר, מי שחושב שיש כאן כאילו התקפה על הרשע, הוא טועה לחלוטין. להפך, יש
לא
כאן...
התקפה פיזית.
לא רק התקפה, לא רק שאין כאן על התקפה פיזית, גם לא התקפה מילולית. הרעיון של הדברים הוא להחדיר לבן, שהוא הבן שלנו, ובגלל ההתנהגות שלו, הוא עלול לגרום לנו לשברון לב. ואז במילים אחרות, הטון שאתה אומר את הדברים. אבל תדע לך. שאם אתה תמשיך בדרך הזאת, אתה גורם לנו צער גדול, כי יבוא הגואל, ואנחנו נלך, ואתה לא תוכל לעבור איתם. אתה יודע מה שאתה עושה לנו? אנחנו אוהבים אותך כל כך. אתה יודע, אנחנו נצטרך להיפרד ממך, אתה יודע, אתה גורם לנו לשברון לב. עכשיו, כשהילד שומע את זה, זה משפיע עליו. וכך הוא יכול לחזור בתשובה. אבל אני אגיד לו, תשמע, אתה איך אתה מדבר, ואיך אתה זה, מה הוא יעשה? הוא עוזב את השולחן והולך. אז מה הרווחת? זה הבן שלך. לכן כותב בארבעה בנים, לא כתוב בארבעה אנשים, בארבעה דמויות, בארבעה בנים.
וחשוב לדעת ולהבין את זה, איך אנחנו מחנכים את הילדים. הכל צריך לבוא בגישה חיובית. כי אם אנחנו עושים את זה בגישה שלילית, אנחנו מרחיקים את הילד.
צריך לדעת להשתלט על עצמנו.
נכון, צריך, וזה לא פשוט, וזה לא קל, שאם אנחנו רואים דברים שממש כואבים לנו, אבל צריך לזכור, זה כמו מישהו סיפר לי...
אתה תופס ממנו, כן מחנך אותו, וכן הוא כן משנה את התפיסה שלו. כאילו, זאת אומרת, כאילו, מראה לו שאתה כועס, אתה מראה לו שאתה... לא נותן לו את החיבוק על הדרך שהוא עשה, אלא קצת מראה לו שאתה מתרחק ממנו.
החיבוק,
זה הופך אותו.
החיבוק הוא לא חיבוק איזה טוב עשית.
לא, ברור.
חס ושלום.
ברור.
החיבוק הוא את הבן שלי למרות מה שעשית. אתה תמיד משאיר את הפתח שהוא יבין, שיש לו על מי לסמוך, שיש לו, אבא שלו אוהב אותו. וברור שאתה מראה שאתה לא מרוצה מה שהדרך שלו. אבל אני חושב שאתה לא צריך להראות, זה מובן לו. אבל אתה בטח שלא מראה לו, וואו, איזה יופי שאתה פושע, איזה יופי שאתה משותה ומעשן ולוקח סמים, איזה יופי, איזה כיף. מה פתאום? בוודאי שלא. אבל מצד שני, אם אתה תבוא ותרחיק אותו, אז מה עשית? אתה צריך לקבל את הבן שלך כמו שהוא ולהמשיך לחנך אותו. אבל אתה לא תוכל לחנך אותו אם אתה תרחיק אותו. אז צריך כאן להיות מאוד חכמים. אף אחד לא אומר שזה קל. אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא לדעת ולהבין. אם הוא כבר יושב איתך ליל הסדר, זאת אומרת שאתה צריך למצוא את הדרך איך לגשת אליו. אז אם אתה תתקיף אותו, לא עשית דבר חכם. אתה בעצם גרמת לדבר הפוך. אתה חייב לעשות את הדברים בצורה חכמה. בצורה חכמה זה דרך אהבה. זה כמו שהוא מספר. שהבן שלו, אחד הבנים, הלך לדרך, אחרי שהם חזרו בתשובה, כן? הלך בדרך לא נכונה. יום אחד הוא עוצר איתו עם רב רמזור, ואומר לך, תדע לך, שלא משנה מה אתה עושה, אנחנו אוהבים אותך. אני ואימא שלך, אנחנו אוהבים אותך, לא משנה מה אתה עושה, אתה הבן שלנו. היום הילד הזה יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב. זה מאוד קל לבוא ולהגיד, לצערנו רב יש כאלה שעושים את זה, בן או בת הולכים לדרך לא נכונה, יושבים שבעה עליהם, עושים קריאה, שלא עלינו, מה אתה עשית? את מי דפקת?
דרך אגב, הרבה מאוד מהחרדים.
מה זה משנה?
לא, אני אומר, הרבה מאוד מהאנשים שכן מאמינים במשמעויות ובדרך שאתה מדבר, שהילד שם חזר בשאלה, הם מנתקים מגע איתו, לא רוצים להכיר אותו, כאילו לא קיים.
זה לא סוגיה פשוטה.
הוא לא קיים בכלל.
נכון. וזו טעות. וזה בעצם הרב אורי זוהר, כל המאמר שהוא כותב, כל מה שהוא כותב שם, זה בדיוק הרעיון נגד. להסביר שאם אתה רוצה לקרב את הילדים שלך ולהביא אותם למצב שיעשו תשובה, זה לא בדרך של השלילה, רק בדרך של חיוב. ברור שאתה צריך להראות לילד ולחנך אותו שאתה לא מרוצה מהדברים הלא טובים.
לא, זה ברור.
אבל אף פעם אל תראה לו שאתה לא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא גם מעניש אותנו.
נכון.
אבל הכל מתוך אותם. אהבה.
נכון. גם האלה שהולכים נגדו, הוא נכון, עדיין אוהב אותם.
בדיוק. וזה בית, זה...
הוא מתרחק מהם, אבל הוא אוהב אותם עדיין.
נכון. ולכן, את זה, הדבר הזה חשוב לשמור. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ליל הסדר, אז כמו שאמרנו, הדבר ראשון, צריכים להתכונן. אז אם אתם זוכרים, אמרנו, יש כל מיני פטנטים, תלוי מה הגילאים של הילדים שהם תביאו בשולחן, אמרנו את הרעיון הזה של אחות, מכת חושך. זוכרים את זה?
כן.
יש לעניין של הפירמידו שבונים עם הכוסות פלסטיק אחת פעמיות ואז שוברים אותה, מפרקים אותה. יש כל כך הרבה דברים יפים שאפשר לעשות. הרעיון הוא גם לעורר ולעודד את הילדים לשאול שאלות. עכשיו, אם זה ילדים קטנים שהם שואלים שאלה, תן להם ממתק, תן להם איזה סוכריה, תן להם איזה מתנה קטנה, לעודד אותם. כי הדרך של העברת הסדר צריכה להיות דרך מעניינת וחווייתית. לא משהו משמם. כמו שאמרתי, אתה יכול לבוא ולקרוא את האגדה, אלא עשיתי את זה. וגם כי הסברנו כאן פעם אחת שברב אחד יום אחד בבוקר בקריאת התורה לאחר ליל הסדר מתעצבים כל הילדים שם ליד הבימה שקוראים את התורה והרב סתם שואל אותם, נו, איך היה ליל הסדר? מה למדתם משהו? יציאת מצרים? אומר, מה, למה אוכלים מצה? אף אחד מהילדים לא ידע לנו אותו. אז הוא קם אחר כך ואמר לפני, כשמוכרים שם התעליות, אמר לפני כולם, חבר'ה, אני יש לי חשש גדול מאוד, שחלק גדול מהאנשים כאן לא קיימו אתמול את מצוות הסדר. כמה מומה, בלגן, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני שואל כאן את הילדים, מה זה מצא? ילדים לא יודעים לענות לי. וברור, כתוב באגדת ראש, כל שלא אמר שלוש דברים, אלו לא יצא ידי חובה, פסח, מצא ומרור. זאת אומרת, יש את הבסיס ביסוד. אם אתה לא אמרת את זה, לא עשית את המצווה. אם הילד שלך יוצא מפסח, לא יודע למה אוכלים מצא, אז מה עשית? מה עשית בליל הסדר? אותו דבר, כמו שאנשים, יש ילדים קטנים, שרים מה נשתנה ואחר כך הולכים לישון. מה אתה עשית בעצם? נתת לו לשאול את השאלה, ולא ענית לו תשובה. ולא ענית לו תשובה. אז מספרים על אחד שהילד ראה את הילד שהוא תכף, איך אומרים, נשכב על הליש. ילדים קטנים, תראה, אל תזכור, אנחנו מתחילים די מאוחר, וילדים קטנים נרדמים, זה לא פשוט. מה הוא עשה? לקח את הילד, העמיד אותו לידו, ואמר לו, תשמע, אתה יודע למה אנחנו בלילה הזה, מה אנחנו עושים? בלילה הזה אנחנו יצאנו ממצרים, מבית עבדים, ואנחנו אוכלים מצה, שזה לחם עוני, שזה מסמל את היציאה, זה גם מסמל את קורבן הפסח, שזה פסח, מצה ומרור.
כן, אבל הילדים אוכלים מרור. אומרים שחלם אומרים מצה, אומרים שלא הספיק לתפוח, אז בני ישראל ברחו. לא, אני אומר עוד פעם, בדרך כלל זה מה שהם אומרים. למה אוכלים מצה? זה לזכר זה שבני ישראל יצאו וברחו ממצרים, היו צריכים לאכול, לחם לוקח זמן לתפוח, אז המצה הזה צ'יק-צ'ק.
יפה מאוד, נכון. אבל הם מבינים שיצאו ממצרים, מעבדות לחירות, ולכן אוכלים מצה, ופסח זה הקורבן שהקריבו, שכנגדו יש לנו את האפיקומן, ויש לנו את המרור שאוכלים, שכולם יודעים שזה מררו את חייהם. עשית את המצווה, ואז הוא שלח את הילד לשאול. כמה זמן זה לוקח? 20 שניות? 30 שניות? אבל קיימת את המצווה. לעומת זאת, אם הוא יישב כאן לסדר, אתה לא תסביר לילד שלך כלום, לא קיימת את המצווה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שהרבה אנשים מפספסים אותה וזה חבל. אז עוד פעם יש הרבה מה לדבר, אנחנו יכולים לדבר מהבוקר עד הערב על ליל הסדר, אבל איך אומרים, הזמן רץ.
רק איזה עוד... פרשה אנחנו השבוע?
השבוע אין פרשה, השבוע זה ערב פסח.
בערב פסח לא...
לא, לא, יש את הקריאה שקוראים בפסח וזה ערב פסח, בשביל זה דיברנו על ליל הסדר. השבוע זה...
לא, שנייה, רגע, ואם הליל הסדר לא נופל בשבת? אז עדיין בשבוע עדיין...
בשבוע של החג לא. מה שיקרה בסוף החג, היות ושבת צמודה לחג, אז בשבת אנחנו נקרא את הפרשה אחרי מות.
כן, זה תמיד.
אבל זה אחרי החג. בחג עצמו יש פרשיות מיוחדות שקוראים מענייני היום של החג. וכל הרעיון כמובן, כמו שמענו, מסביב ליציאת מצרים, יציאה מעבדות לחירות.
אז בעצם מה קרו? אני פשוט הייתי בנקצת ביום, לא
התפלל. מצורה, מצורה. פרשת מצורה. שבוע שעבר.
לא שבוע שעבר, מתי? ביום שבת.
לא, עכשיו באמצע, במנחה?
במנחה של שבת.
לא, קוראים את הפרשה של אחרי.
של עוד שבועיים.
כן, זה לא משנה, כי זאת הפרשה הבאה.
הבנתי.
תמיד קוראים את הפרשה הבאה, זה לא משנה
ששבת באמצע. לא, זה אני יודע.
כן, לא.
כאילו דרגו את זה לכאילו לזה, הבנתי.
כן. מה שעוד חשוב, נקודה מאוד חשובה, שאם אנחנו, דרך אגב, לא רק לילדים, כדאי ביום של ליל הסדר קצת לישון, כדי שבאמת יהיה לנו כוח לעשות את הסדר, ולא להגיע גמורים ושפוכים, ואז במילה אנחנו נשפך.
יש כזה מנהג שתלולה ושורפים עם החמץ, נכון?
כן.
זורקים אותו.
כן, שורפים עם החמץ.
כן, שמעתי את התלולה.
יש כאלה, כל ארבעת המינים שומרים ושורפים את זה.
איך לגמורים? אני רק את התלולה ואת...
לא, את הערבה ואת הזה שבתוך השקית. לא משנה, אבל זה עלולה בעיקר, זה הרעיון. כי היות ושתמש בזה בתור למצווה, אז אתה עכשיו עושה מזה עוד מצווה, אתה שורף את החמץ עם זה, כאילו. יש הרבה מנהגים יפים בדבר הזה. יש לנו את העניין של מכירת חמץ, לא לשכוח, אם לא מכרתם, צריך למכור את החמץ.
איך אתה מוכר את החמץ? באינטרנט?
אפשר היום גם באינטרנט, אפשר במיליון דרכים.
מה אני עושה? פשוט נכנס ו...
כן, נכנס לאתר שמוכרים את החמץ, ואתה עושה מכירת חמץ דרך האינטרנט. זה גם אפשר לעשות. כן, אתה תראה, הכל מופיע לך שם, זה לא בעיה.
זה גם, זה
חיים. זה לא בעיה, לא כלום. בדיקת חמץ, לא לשכוח, בערב, יש את המנהג שאנחנו שמים 10 פתיתים ומחפשים אותם. עכשיו, גם מי שמתארך בית מלון, זה הרבה אנשים לא שמים לב לזה, שאתה מתארך בית מלון, אתה גם צריך לעשות בדיקת חמץ. זאת אומרת, אם הגעת בערב י' ד', זאת אומרת, אם הגעת בערב של בדיקת חמץ, והחדר הוא שלך מאותו זמן, זאת אומרת שהחדר שלך, ואם הוא שלך, אתה צריך בדיקת חמץ שם. וגם אפילו אם הגעת ביום, אז אתה, אם אתה לא בטוח שעשו בדיקת חמץ, אתה צריך לעשות בדיקת חמץ. זאת אומרת, גם בערב פסח הגעת לבית מלון. כי ברגע שאתה מזכיר את החדר במלון, החדר הוא שלך, לכל עניין. ואתה מחויב בכל הדברים. כמו שאמרנו...
מה קורה עם אין ילדים?
מספרים אחד לשני. להחביא את האפיקומן זה לא כל כך חשוב. זה בשביל הילדים, זה לא... פשוט צריך לחצות אותו ולשים אותו בצד. ואז בסוף הזה, עכשיו, גם זה, צריך להקפיד, לא לאכול אחרי חצות. את האפיקומן צריכים לאכול לפני חצות. לא, אני רק אומר, לא, יש כאלה שמושכים ומושכים ומושכים.
אפיקומן אוכלים.
זה בסוף בסוף.
אחרי שאתה כבר קורא, אחרי שגמרת לאכול, יש לך רק אחרי שאתה ממשיך לקרוא את האגדה, עד אחד מי יודע, ורק אחרי זה אתה אוכל את האפיקומן?
לא, את האפיקומן אתה כבר אוכל. ואחר כך עושה ברכת המזון, ואחר כך אתה ממשיכים, מי שרוצה ממשיך עם השירים וכל הדברים האחרים. אבל זה כבר לא חלק מהסדר עצמו, זה כבר תוספות. יש כל מיני שירים שמוסיפים בסוף.
אחרי שאתה גומר לאכול, יש המשך הרי של ההגדה. זה התוספות בעצם?
כן, אבל התוספות האלה, עוד פעם, אתה מגיע אחרי האוכל לאכילה של האפיקומן. רק אחר כך אתה מברך.
שנייה, כרגע, אני גומר לאכול, ואז אני אוכל את האפיקומן?
כן, בטח, זה אחרי האוכל. זה הדבר האחרון שאתה עושה. זה היה כינוח, כמו שאמרנו.
אבל אחר כך יש את הקטע, אחר כך אחרי האוכל, יש לך עוד קטע גדול של ההגדה.
כן, לא, עוד פעם, זה לא ה...
בדרך כלל אמורים לקרוא עוד עד הסוף?
את ההגדה.
תראה, עוד פעם, זה מנהגים, שחומר אחד מי יודע,
חגדיה,
זה לא חלק מהאגדה ממש, תוספות של שירות, זה יפה שעושים את זה, והרוב נוהגים לעשות את זה. אבל אם אין כוח ואין זה, אז אין כוח. מה לך, יש תמיד שירי לשורים שיר השירים אחר כך. יש הרבה מנהגים בדברים האלה. עוד פעם, אין גבולות לדברים האלה. מה שחשוב זה שלא נשכח בשביל מה אנחנו עושים את זה. זה לא העיקר לעשות, כל הסימנים וכל הדבר שאנחנו עושים, זה הכל בשביל לעורר את העניין שהילדים ישאלו שאלות, שישאלו מה, למה זה. עכשיו, זה גם רעיון, אם יש ילדים קטנים, לשים ליד כל אחד מהילדים איזשהו כוס, וכל מה שהם שואלים שאלה, עושים איזו השתתפות, לתת להם איזה מנתק, איזה מטרק, ככה הם, אתה מעודד אותם להשתתף, וגם הם לא ילכו לישון, כי הם רוצים עוד סוכריה, ועוד מתנה, ועוד מתנה.
בדיוק,
בדיוק. זאת אומרת, צריך לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, הבעיה שלנו שהרבה פעמים אנחנו...
צריך לדעת לעדות להם.
בוודאי. בשביל זה אנחנו יושבים גם ומדברים. זה הרעיון, שאנחנו נדע מה להגיד, ואיך להגיד גם. תראה, לפעמים, זה לא רק זה. ילדים קטנים, להביא להם אגדות מצוירות יפות, היום יש כל כך הרבה, יש מבחר עצום. צריך לעורר עניין, וצריך לדעת, כל גיל יש לו את הדברים היפים שלו. אם זה גילאים קטנים מאוד, אז מראים להם את השולחן הסדר, ומראים להם איפה יושבים, וכוסות היין. אם כדאי לשבת ליד הילדים הקטנים כדי להסביר להם במהלך הסדר. עכשיו, לא לשכוח שאנחנו, הרבה פעמים קוראים את האגדה, והילדים לא מבינים מה אתה קורא. אז צריך להסביר, אחרת מה עשית? אתה סתם קורא את האגדה. לא עשית כלום בזה. אתה צריך להסביר שהילדים ידעו על מה אתה מדבר. עכשיו, במהלך הלילה, עוד פעם, גם יש רעיונות משגעים, לא נורמליים, לא להגזים. כי ברגע, גם הדברים הכי יפים בעולם, אם אתה עושה גם את הכוסות, וגם את המכת חושך, וגם את הצפרדעים, וגם את הזה, גמרנו, לא רק זה, אתה גם עייפת אותם, לא משנה מה עשית. עכשיו, ילדים, כדאי שהם יכינו איזה דבר כדי להשתתף, שיכינו איזה וורט לליל הסדר. עכשיו, בוא נגיד, לא מספיקים. כי לא צריך הכל לעשות, אתה תזכרו שיש לנו 7 ימים של חג. אז אפשר כל לילה שאחד מהילדים, אם הוא לא הספיק בלילה לסדר, אז הוא יגיד את זה בלילה הזה, או בחג השני. יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד, איך אומרים, מעניינים, אבל לא צריך הכל באותו לילה. הלילה הזה צריך להיות מה שנקרא, לא הייתי אומר קצר ולעניין, אבל צריך להיות לעניין ולא יותר מדי ארוך. ובסך הכל אנחנו גם לא יכולים להאריך הרבה. כמו שאמרנו, יש איזשהו גבול, מה שכן. יש אנשים שישבו לאכול שעתיים, ואת הסדר עצמו יעשו 15 דקות. בסדר, גם זה קורה. אבל עוד פעם, זה לא... אם מי שאצלו העיקר זה האוכל, אז נכון שזה בעיה. עכשיו, כל הדברים שקורים לאורך הסדר, כדאי לעבור ולראות אותם, וגם יש הסברים קטנים להחזיק את הזה, ואז אפשר גם לשתף את הילדים, נגיד, שמחזיקים או מגלים את המצות לפעמים, אז תתן לילד, תגלה את המצות, לשתף שיש תתפות, כי כשמשתתפים גם יותר ערניים, שאנשים ככה, במיוחד שמי ששותה יין, גם אנחנו מבוגרים. אתה צריך להאמין, אחרי שתי כוסות יין, ואם נתנו לך כוסות כמו שצריך, אז אתה כבר חצי מסטול. צריכים לחשוב על הדברים האלה, איך לך? אז הצעה ידידותית, יין רק יבש. לא לשתות יין מתוק. יין מתוק משקר. אנשים לא יודעים, חושבים שיין מתוק זה מצוין. יין מתוק גומר איתך. אחרי שתי כוסות של יין מתוק, יגרדו אותך מהרצפה. עכשיו, יש כאלה שלא יכולים לשתות עם מצלבים.
יין פטישים.
כן, כן, בצבא, זה היה יין בצבא, חבל על הזמן. אני תמיד חושב לעצמי, וואלה, לשתות 4 כוסות של יין פטישים הזה, לא מקלפים אותך מהרצפה, אתה יבוא לך ישר לבית חולים. מה זה, זה המכה הדבר הזה. טוב, אנחנו...
מצנבים, יין עם מצנבים.
כן, כן, לא, או מי שלא יכול, שישתה מצנבים, מצנבים גם, אם זה מצנבים כמו שצריך, אז על תקן הזה.
נכון.
בכל מקרה, יין יבש. כי יין יבש, תדעו לכם, מניסיון. אתה יכול לשתות די הרבה ולא להשתקר. אבל יין מתוק, חבל על הזמן. לא תצליח. אז אם אין ברירה, אז שותים מצנבים. אבל יש חובה לשתות רוב כוס. יש כאלה שנוהגים לשתות את כל הכוס. אז באמת, אם כדאי, אני בבית מלון יש לך קצת בעיה. אתה לפעמים, אבל אם יש לכם כוסות, להכין מראש כוס נורמלי. זאת אומרת, לא יותר מדי גדולה. איך אומרים, ככה שבאמת תכיל את הכמות שצריך, ואז אתה אין לך בעיה לשתות.
ולא להכין כוסות ענקיות, ואז אתה צריך למלות את הכוס עד הסוף, ולסות רוב כוס, ואתה באמת, זה קצת כבד. אז לדאוג לדברים האלה, כמו שאמרנו, לנוח בצהריים כדי שיהיה לנו כוח, כדאי להתחיל את הסדר, זאת אומרת, לא להתחיל בהכנות שאנחנו מגיעים הביתה מבית הכנסת. זה טעות. שליל הסדר, השולחן יהיה מוכן, במיוחד עכשיו ששבת על השם, שיהיה מוכן לפני שהולכים לבית הכנסת. כשאתה מגיע מבית הכנסת, תכף מתחילים בקידוש. וככה אתה גם, הילדים יהיו איתך.
בשבת, בשבת אתה גם מקדש, נכון?
כן, בטח. אתה תראה, כתוב באגדה.
אז איך אתה מתחיל? אתה מתחיל...
אגדה, כתוב לך באגדה בדיוק מה לעשות. כן, 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 זה יום שישי.
זה יום
שישי. כן, כן,
כן. מתי עוברים ב-18 מאיטל ומטר ל...
בערב השני של פסח.
בערב השני של פסח?
כי אתה תראה, זה יותר נכון, ביום מברכים כבר את הברכה.
לא, אני מתפלל בבוקר. בבוקר אני עדיין...
אז בבוקר, לא, בבוקר כבר מברכים את הברכה, אם אני זוכר נכון?
לא, לא, לא. אני הסתכלתי היום בתפילין.
או בערב, אני כבר זוכר. או שזה הפוך בחורף.
אני הסתכלתי היום בתפילין.
בחורף זה בשמיני עצרת.
לא, לא, אז בערב מתחילים, כן.
הסתכלתי על בתפילה.
אתה מתחיל גם ספירת העומר, שתדעו, תשימו לב לזה. במוצאי החג הראשון מתחילים בספירת העומר.
ואז בתפילה יש את הקטע התמיד של
ה... כן. בערב הראשון, זאת אומרת, מוצאי החג הראשון, אנחנו מתחילים בספירת העומר. לא לשכוח. טוב, אם תהיו בבית הכנסת, אתם יגידו את זה, זה אין בעיה.
לא, זה אני יודע, אבל ב-18 אתה לא מתייחס לספירת העומר רגיל.
לא, לא, 18 לא קשור לספירת העומר, אחרי. כן, כן, אני מוכן ומזומן, הנה אני מוכן ומזומן, הנה אני מוכן ומזומן, כל, יש שרים איזה וזה.
הנה אני מוכן ומזומן.
כן.
אבל כשאני הסתכלתי היום בשחרית, כשאתה מתפלל, עדיין זה טל ומטר, זה לא, אתה לא עובר כאילו לתפילה של...
איזה שחרית של החג?
לא,
היום כן, היום בטח, היום עוד לא.
אני אומר, מתי עוברים?
שמתחיל בחג. בחג, בחג, בחג. בחג, תכף אנחנו נראה. במוסף של היום הראשון של פסח, מתחילים להגיד, מוריד הטל.
מוריד הטל, כן.
ואז מאותו רגע, זה בכל התפילות. שנזכה באמת שיהיה לנו פסח כשר ושמח, ושבאמת נעביר את אל הסדר בצורה חווייתית, שאנשים באמת, איך אומרים, כל הילדים וכולנו נפיק מזה משהו ונתגבר בהם, נתחזק באמונה.